רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור למשל אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת ינסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע. שלום יובל.
איידן.
מה היום?
היום הבאתי לך סיפור בלשי.
בלשי?
כן,
אנחנו... חשבת מקצוע?
אנחנו, אתה יודע, לפעמים אני מחלטר קצת במקצועות אחרים. בכל זאת, רפואה, אי אפשר להתפרנס רק מזה.
לא, חלילה וחס.
יש לנו לפעמים פרקים בפודקאסט שהם על נושאים גדולים, מחלות שלמות, איברים שלמים בגוף האדם. הפעם הבאתי לך מקרה פרטני, סיפור שקרה, שהוא די מדהים, ומתוך הסיפור הזה נלמד גם על כל מיני דברים מעניינים שקורים לנו בגוף.
עושים רפואה? מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
שבוע אחרי הלידה, ליאם, התינוק שלנו אחרי הברית, התחיל לפרכס. בהתחלה חשבנו שקר לו, כי הוא נולד בינואר, ואז זה ממש התגבר. איך זה התגבר? זה היה בדיוק באיזה סוף שבוע, שממש ממש התחיל עם הרעידות שלו. אז נסענו כבר בבוקר מוקדם לרופא, והרופא אמר לנו, מה אתם עושים פה? דחוף למיון. באמת נסענו מהר למיון, אז היא תפסה אותו בידיים והתחילה לרוץ איתו, היא ממש רצה איתו מהר לחדר הלם. היא רצה לחדר הלם, שמה בחדר הלם, תוך כמה שניות הגיע צוות רפואי כזה גדול, אני לא צוחקת, זה כמו בסרטים, איזה 10 אנשים, רופאים וכל, אין, מטורף מה שהגיע לשם, הביאו אינקובטור, התחילו מה זה להילחץ.
דבר ראשון שתינוק מגיע עם פרקוסים זה סוג של מצב חירום. יש שתי משימות עיקריות, אחת לאתר למה יש פרקוסים ושתיים לתת טיפול מיידי ומהיר. אז ילד כזה באמת דורש צוות רפואי משולב, אחיות, רופאים שיכולים מהר לתת טיפול מיידי מהיר. ובתינוק כל כך קטן צריך תמיד לחשוב שיש איזשהו זיהום, ואם אין זיהום או אם אין סימנים של זיהום צריך לחפש שאין באמת חוסר של מלחים או סוכר בדם שיכולים להשפיע על המוח ולגרום לפרקוסים. הסכנה היא שתינוק שיפרקס יש לו בעיה שיכולה לגרום לנזק מוחי, וגם הפרקוס עצמו יכול לגרום לנזק למוח.
התחילו ממש לעשות לו אינפוזיה, ולשים אותו באינקובטור, ולקחו אותו לצילומים, ועשו לו MRI, מה שאתה לא רוצה, כאילו, לקחו לו חומר מעמוד השדרה, כאילו, דברים שאנשים ששמעו שעשו את זה, היו בהלם, אמרו לי, מה, תינוק בן שבוע וחצי ככה עשו לו? אמרתי, רצו לעלות מהר על הבעיה.
הבלוטה שנמצאת בצד התריס, פארה-תיירואיד, ככה שמה, והיא בלוטה מיוחדת שמפרישה הורמון שנקרא PTH, פארה-תיירואיד הורמון. היא בלוטה מפרישה הורמון מפתח בשמירה על רמת הסידן בגוף. אבל למה אנחנו צריכים סידן? למה צריך מאגר כזה גדול של סידן? הסידן מאוד מאוד חשוב לשמירה על תהליכים בגוף. הוא יש לו תפקיד מאוד מאוד גדול בהעברת מסרים בתוך הגוף. בכל איבר שנסתכל נמצא שלסידן יש תפקיד בפעילות עצמה שלו.
עכשיו באותו רגע כבר השפזו אותו בטיפול נמרד, ואז אמרתי להם שגם אני לא מרגישה הכי טוב, גם אני סובלת מפרקוסים כאלה, רעידות וכל זה, וישר אמרו לי בוא נעשה לך בדיקת דם. עשו לי בדיקת דם וגילו באותו רגע שהסידן שלי כל כך כזה גבוה שלא הבינו בכלל כאילו איך אני, כן, איך אני כאילו פה. ועשו בדיקה וגילו שהבלוטה של יתר את הטרף שלי ענקית.
סידן, יובל, זה הסיפור הבלשי שהבאת לי? זה משהו שאפשר לגמור עם גבי הגבינה הלבנה, לא?
אפשר, כן, אם היה אפשר לגמור את זה עם גבי הגבינה הלבנה, היה לנו פרק מאוד קצר בפודקאסט, אבל תשמע, קודם כל הסיפור המדהים פה זה המעבר של המצלמה. התחלנו מלהסתכל על הילד ועל ילד שמפרקס, וזה אירוע דרמטי, וגם אני חושב שהאימא שלו מספרת איזה חוויה זה להגיע עם ילד מפרקס בידיים לחדר מיון.
בוא נאמר את שמה, דבורה מקיני מנתיבות.
נכון. והמצלמה בסוף הקטע בכלל מכוונת על האימא. זאת אומרת, מה שחשבנו, אתה יודע, זה כל הדרמות הגדולות, מתחילות בלמקד את הצופה על משהו אחד, ואז פתאום הוא מגלה שבעצם הסיפור הגדול קורה במקום אחר.
כאילו פרק של דוקטור האוס.
זה ממש פרק של דוקטור
אמיתי.
האוס. אמיתי.
וקרה בסורוקה.
ובלי מילה אחת, הלופוס. וזה קרה בסורוקה. ומה שאנחנו בעצם ננסה לעשות בפרק הזה, זה להבין את הדבר הזה מכמה כיוונים. קודם כל להבין את המנגנון, בהתאם למסורת שלנו, אנחנו רוצים להבין קצת מה קורה מאחורי הקלעים של גוף האדם, איך זה עובד, אולי נצליח להבין בדיוק מה התהליך שקרה כאן, וגם לראות איך זה... את החוויה, אני חושב הפעם יותר מהצד של הצוות הרפואי באמת. איך החידה הזאת הולכת ונפטרת לאט לאט, או במקרה הזה מהר מהר, איך אנחנו מפענחים את הקשר בין האמא לבין הילד, וזה באמת משהו מאוד מעניין. אני חושב שצפויה לנו האזנה מאוד מעניינת.
והבאת לאולפנינו מישהי שגילוי נאות?
מורה שלי.
אנחנו... אתה גם אומר את זה בשיחה איתה.
נכון, אנחנו, קודם כל אני עשיתי את ההתמחות שלי ברפואת ילדים בסורוקה, אז ככה שכל הסיפור, אתה יודע, מבחינתי זה כאילו, מספרים לי, זה מסוג הסיפורים שמספרים בארוחת שישי, משפחתיים כאלה.
אתם לא תאמינו מה קרה לי במשרד השבוע.
בדיוק.
רק נאמר, זה אירוע שקרה לפני כמה חודשים, אנחנו מדברים סוף, תחילת 2019.
נכון. ואני חושב שגם האירוע די התפרסם, יכול להיות שחלק מהמאזינים שלנו אפילו נתקלו בו באמצעי התקשורת בוויינט או במקומות אחרים, אבל שקוראים את זה בתור כותרת בעיתון, עדיין לא מבינים את כל המנגנונים ובדיוק מה קורה. אנחנו ננסה לחדור קצת יותר לעומק ולהבין מתחת לפני השטח איך זה עובד, אבל כן, באמת הפעם, אתה יודע, בחרנו את זה, זה באמת דוקטור האוס, אתה מתחיל לדבר על משהו אחד, אתה פתאום מגלה דברים אחרים, וזה סיפור מאוד מעניין.
אז יובל, שמענו בעצם את הדרמה, מה בעצם קרה שם?
אוקיי, אנחנו ננסה למסגר את זה. תינוק מגיע מפרקס לחדר המיון, התמונה לגמרי לא ברורה, זה מה שתמיד קורה בהתחלה, אנסין מוחלט, הצוות מתחיל לעשות בירור ראשוני במקביל לטיפול, כדי להבין מה המקור של הפרקוס, ותוך כדי הבירור, די מהר, מבינים שבעצם הבעיה העיקרית היא אצל האימא. לאמא יש תפקוד יתר של בלוטת יותרת התריס, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהמשך, ובעצם המצב הבעייתי, הגורם לכל הבלגן אצל התינוק ואצל האמא, נמצא אצל האם, ואנחנו אולי נסביר את זה קצת יותר עם המומחית שהבאנו לאולפן.
שהיא דוקטור נטה לבנטל, שהגיעה לאולפננו ברמת גן, כל הדרך מבאר שבע, ותודה רבה לה על כך. בוא נשמע.
אני אנדוקרינולוגית ילדים במרכז הרפואי סורוקה, רופאת ילדים במחלקות הילדים.
מה זה אנדוקרינולוג?
אנדוקרינולוג זה רופא שמתעסק בכל הבעיות ההורמונליות. אנחנו מטפלים בגדילה, סכרת, התפתחות מינית, הפרעות בבלוטת התריס.
אוקיי. יותרת המוח מכיר, יותרת הכליה מכיר, יותרת התריס, זה נשמע כמו איפה שמאחסנים את זה מעל החלון, לא? מה זה בלוטת יותרת
הכליה? בוידם זה יותרת התריס.
ארגז רוח הזה, מה זה בלוטת יותרת התריס?
אני חושבת שהמינוח היותר נכון זה הבלוטה שנמצאת בצד התריס, פארה-תיירואיד, ככה שמה. היא בלוטה מפרישה הורמון מפתח בשמירה על רמת הסידן בגוף.
למה אני צריך סידן בגוף? חוץ מעצמות שיניים וציפורניים נניח, נכון?
אז דבר ראשון...
קודם כל זה חשוב. זה חשוב, עצמות שיניים וציפורניים.
אוקיי.
ובעצם העצמות שלנו הם המאגר הכי גדול של סידן שיש בגוף. הסידן שומר על החוזק של העצם שלנו, כשיש חוסר של סידן, העצמות שלנו חלשות, וזה ניכר מאוד בגיל המבוגר. אבל למה אנחנו צריכים סידן? למה צריך מאגר כזה גדול של סידן? הסידן מאוד מאוד חשוב לשמירה על תהליכים בגוף. הוא יש לו תפקיד מאוד מאוד גדול בהעברת מסרים בתוך הגוף.
באחד הפרקים הקודמים, יובל, כשכבר הסכמת לדבר על מה הם הורמונים, אמרת שהם אלו שמעבירים. אז פה עכשיו בא דוקטור לבנטל ואומרת, סליחה, זה לא ההורמונים עצמם, זה הסידן עצמו?
לא, סידן, קודם כל סידן זה, זה, זה מינרל.
אוקיי.
זה דבר, בהיררכיה של החומרים, זה משהו מאוד בסיסי. מתוך ה, כשאתה רוצה לבנות הורמון, כשאתה רוצה לבנות אנזים, כשאתה רוצה לבנות, לא יודע, רקמת שריר, אתה משתמש בהרבה מאוד חומרים. הסידן, בגלל המבנה שלו, בגלל התכונות הכימיות שלו, הוא מאוד חשוב בהקשר הזה. אז אתה צריך סידן כמו שבבניין אתה צריך לבנים. אתה יכול בלבנים לבנות הרבה מאוד דברים. אתה יכול לבנות חדר, אתה יכול לבנות, לא יודע מה, מפתן דלת, אבל אתה צריך את הלבנים האלה. סידן הוא אחד מהלבנים הבסיסיות של גוף האדם, ואני חושב שנטע, תסכים איתי בוודאי שהטריק פה בסידן זה לא רק שאתה צריך אותו, אלא שאתה צריך אותו ברמות מאוד מסוימות. זאת אומרת, גם חוסר בסידן וגם עודף בסידן בדם יכול להביא לתוצאות לא רצויות. נכון?
נכון, ומלבד זה שהוא מינרל, הוא לא רק אבן בניין, אלא הוא גם יוצר, יש לו תפקיד בהעברת מסר, זאת אומרת, כשהסידן גבוה נוצר כמו פוטנציאל חשמלי, כמו כן. זרם חשמל, ואז יש פעילות של איברים מסוימים, או הפעלה של פעולות מסוימות שאנחנו עושים. בשריר שלנו יש סידן, בלב שלנו יש סידן, לפעילות המוח הסידן הוא חיוני, ויובל צודק ששינוי ברמות הסידן לגבוה או לנמוך יכול לגרום לשינויים לא רצויים.
אני אומר סידן... והמאזין הממוצע, שאני מניח שהוא לפחות היפוכונדר כמוני, ישר שומע ויטמין D.
נכון.
מה זה? למה?
יש קשר. דיברנו על פארה-תיירואיד הורמון, עוד לא דיברנו על איך הוא שומר על רמת הסידן, אבל גם לויטמין D יש תפקיד חשוד באותו שמירת איזון. המקורות של הסידן בגוף, אחד הם מקורות חיצוניים. זאת אומרת, אנחנו בתזונה שלנו, מאקלים בעצם מזונות המכילים סידן, מוצרי החלב הם עיקר המקור של הסידן בתזונה, אבל יש גם מקורות אחרים, כמו טחינה, כמו בשר. זהו מקור אחד, ומהצד השני, יש לנו דרך לשמור על הסידן במחסנים, זאת העצם שכבר הזכרנו קודם, ועוד מנגנון אחד שאנחנו יכולים לשמור על רמות הסידן בגוף, היא הכליה. בשתן אנחנו יכולים להפריש סידן. כדי לאזן את הרמות שלו, אפשר גם למנוע את ההפרשה שלו. כלומר, להפריש אותו פחות. והפארה-תיירואיד הורמון, שהוא וויטמין D, וגם עוד שחקן מפתח חשוב שנקרא... הרצפטור השומר על הסידן, קלציום סנסינג רצפטור, הם שלושה שחקנים שהתפקיד שלהם לשמור כל הזמן על רמות הסידן בגוף ברמה הרצויה. בכלל, הגוף שלנו הוא כזה שהוא כל הזמן אוהב למשוך למצב הרצוי. וכל מצב שבו יש יציאה מאיזון בכל תחום, זה אומר שיש איזושהי הפרעה בהורמונים ברוב המקרים שתפקידם לשמור על רמות סוכר, סידן וכדומה.
אני רוצה לנסות להסביר לך
okay.
איך עובדת בלוטת יותרת התריס או בלוטת הפארה-תיירואיד.
Mm-hmm.
ואני קצת חושש לעשות את זה, כי המורה שלי, שלימדה אותי את זה פחות, יותר יושבת לידי. אבל אני אגיד את זה בכל זאת, ואני מקווה שלא תאכלי אותי. מכיר את הטרמוסטט במזגן? אוקיי, איך הוא עובד? אתה קובע איזושהי טמפרטורה, והוא מרגיש את הסביבה. אם הוא מרגיש שהטמפרטורה בחדר היא גדולה ממה שקבעת, מטמפרטורת היד, הוא מאיץ את פעולת המזגן וגורם לקירור. אם הוא מרגיש שקצת התקרר פה, הוא מוריד את פעולת המזגן, ובעצם גורם לטמפרטורה לעלות. אוסף הוא, בעדינות. דבר דומה קורה גם בבלוטת הפרתיירואיד. הבלוטה יודעת להרגיש את רמות הסידן בדם. אם רמות הסידן הן נמוכות, היא משחררת כמויות גדולות יותר של PTH, של ההורמון, שבעצם משפיע בכל האתרים שנטע קודם מנתה, בצורה שמעלה את רמת הסידן בדם. אז לדוגמה, במעי, ששם אנחנו רוצים שהיא קלט יותר סידן,
אז היא תשאב יותר מהאוכל.
היא תהפוך את המעי ליותר חדיר, או תגביר את פעילות ספיגת הסידן במעי, תכף גם נזכיר את הוויטמין D בהקשר הזה. בעצמות, בתור מאגר של סידן, אנחנו נשחרר סידן אל הדם, כאשר רמת הסידן נמוכה וה-PTH עולה, ובכליה אנחנו נשמר את הסידן בגוף, ונמנע את ההפרשה שלו בעצם לשתן. זאת אומרת, כשרמות הסידן נמוכות, ה-PTH גורם לזה שכל תחנה תדאג להעלות את רמת הסידן בהקשר שלה. אם רמות הסידן עולות, אז קורה תופעה הפוכה, שה-PTH מופרש בכמויות יותר קטנות.
אז במעי פחות סידן ייקלט?
נכון, בעצמות.
פחות סידן יופרש?
או יותר סידן ייקלט.
ייקלט, אוקיי.
איזה צד אתה קורא את זה? ומה יקרה בכליה?
פשוט ימשיך החוצה.
נכון.
דיברנו על איזון, אני אשאל עכשיו, מה יותר גרוע? היפר או היפו? מה, אובר בפעילות של...
קודם כל, כבר רואים שאתה...
לא, אני על הבלוטה הלא נכונה בעצם, עכשיו אני חולה.
לא, אתה לגמרי בסדר, רק שאתה לא, אתה צריך, כשאתה אומר היפו או היפר, אתה צריך להגיד אם זה ראשוני או שניוני, ואז אתה מתחיל להסתבך, אבל...
אבל אני לא חושבת שהייתי עושה תחרות בין שתי המחלות, כי לכל אחת יש את ה... ייחודיות שלה, וכל אחת מהן לא טובה. כמו שאמרנו, כשיוצאים מאיזון, יש לזה השלכות.
אני רואה בפנים שלך, עידן, שאתה כבר רוצה להתקדם לסיפור שלנו היום. כן, אבל רגע לפני, אנחנו רק חייבים לסגור עוד פינה אחת במבוא, שזה הנושא של הוויטמין D. אז אמרנו שכבר שוויטמין D מושפע מ-PTH, אנחנו יודעים שהוא גם מושפע מאור השמש, נכון?
נכון. ויטמין D הופך להיות פעיל על ידי חשיפה לאור השמש, וחשיפה לאור השמש מהווה מקור חשוב מאוד לרמות ויטמין D אצל כל אדם. היום אנחנו מאוד מאוד נזהרים מחשיפה לאור השמש, מדובר על הסכנות של השמש לאור, אבל הברכה שנותנת השמש היא בעצם עלייה ברמות ויטמין D פעילות ושמירה על העצמות שלנו. ולכן בעידן הזה שבו אנחנו יושבים הרבה בחדרים עם וילונות ונמרחים במקדמי ההגנה, אנחנו סובלים מחוסר ויטמין D. ככל שהאור יותר מאדים, הוא מייצר ויטמין D, יותר ויטמין D, אנשים יותר כהי אור, בדרך כלל רמות הויטמין D שלהם הם יחסית נמוכות, ואנשים שהולכים מחוסים במהלך היום, הן מטעמי דעת, הן מסיבות בריאותיות, צריכים לקחת בחשבון שרמות ויטמין D שלהם יהיו יחסית נמוכות.
אני פתאום חשבתי על זה, שאלה זריזה, יש נכון... יש אמת בסברה שאחרי שנחשפת לשמש ויש ויטמין D אז אסור להתקלח, לחכות שעות, הנה אם יש דבר כזה, שמעתי פעם מישהו זורק, יש דבר כזה?
לא נראה לי שיש קשר בין הדברים.
אוקיי, בסדר.
מה שחשוב זה הצבע האור.
אוקיי. אז עכשיו
אנחנו... מומלץ להתקלח, עידן.
אז באמת יובל קראת את פניי, נכון? אני באמת רוצה להגיע לסיפור שלנו היום. דבורי מקיני בעצם סבלה מרמות גבוהות של סידן בגוף. זאת אומרת, הבלוטת יותרת
התריס,
יצרה יותר הורמון שגרם ליותר סידן להסתובב בגוף.
זה נכון. ישנם מצבים לא תקינים שבהם רמות הפארה-תיירואיד עולות למרות שרמת הסידן תקינה או אפילו גבוהה.
הטרמוסטט נדפק.
הטרמוסטט בעצם איננו מתפקד, ואז למרות שרמות הסידן אפילו על הצד הגבוה ממשיכה להיות הפרשה של אותו פארה-תיירואיד הורמון, ורמות הסידן עולות באופן קיצוני. במקרים הקשים הן עולות באופן משמעותי, במקרים אחרים הן עולות מעט, אבל המשמעות היא שכל התהליכים שתיארנו בעצם קורים. זאת אומרת, העצם כל הזמן נמצאת תחת פירוק והפרשה של סידן לתוך זרם הדם. אז העצם היא מדולדלת מבחינת המאגרים. המון מהסידן הזה מגיע לכליות ויכול לגרום אפילו לאבנים בכליות. והסידן עצמו יש לו גם תופעות על התפקוד של הגוף. הוא יכול להעיט את דופק הלב, לגרום להפרעות קצב, יכול לגרום לעצירות משמעותית, יכול לגרום לחולשה, הוא גורם להשתנת יתר, חוץ מזה שהוא שוקע בתוך הכליה. וזה נובע ממצב שבעצם אין בו בקרה.
יובל, בשיחה שלנו עם דבורי מקיני, היא סיפרה בדיוק את זה?
כן.
הסידן שלי הגבוה, הייתי מיובשת. גם כמה פעמים אמרתי לרופא שאני קמה בלילה הרבה לשירותים. וזה הרגיש לי קצת לא נורמלי. עברתי שתי הריונות, זה לא נורמלי כל כך הרבה. ואז כאילו הייתי ממש מיובשת. מיובשת, כמה שהייתי שותה מים, אני מאמנת, ואני שותה הרבה מים, לא הספיק, כנראה, הגוף שלי היה בקריסה, ולמרות שהרעון היה קשה, ולמרות שהיה את הקושי וזה, אבל איפשהו זה הציל את חיי.
זו הייתה דבורי מקיני, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים, שלושתנו, דוקטור יובל בלוך, דוקטור נטע לבנטל, ואני.
ויש לנו שאלה מאוד חשובה לענות עליה, איך הבעיה שבעצם התחילה אצל האימא, גרמה לתינוק לפרקס.
מיד אחרי ההפסקה.
שש עובדות מעניינות שלא ידעתם על ביטוח. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי Backend, Frontend, Full Stack ו-Frontend Team Leaders. אחת, רשת בתי הקפה סטארבקס משלמת יותר מ-$300 מיליון דולר בשנה על ביטוחי בריאות לעובדים שלה, יותר משהיא משלמת על הקפה שהיא קונה. שתיים, בארצות הברית ישנה חברת ביטוח שמציעה פוליסת התחרטות לזוגות שעומדים להתחתן, למקרה ואחד מהם יקבל פיק ברכיים ברגע האחרון. 3. בבריטניה אפשר לקנות פוליסת ביטוח למקרה של תקיפה על טבעית. ערפדים, זומבים, דברים שכאלה. על פי אחד הדיווחים, כ-400 אלף איש רכשו את הביטוח הזה. אם כי אני מודה שהמספר הזה נשמע לי קצת מופרך. 4. בראשית עידן הקולנוע, בתחילת המאה ה-20, חברת הביטוח לוידס מכרה פוליסות ביטוח לאנשים שחששו שהם ימותו מצחוק, מילולית, במהלך צפייה בקומדיה. 5. ב-1971 הכריזה יצרנית הוויסקי קוטיסארק, כנראה כסוג של גימיק שיווקי, שתעניק מיליון פאונד למי שיצליח לתפוס את נסי, המפלצת מאגם לוך נס. רק ליתר ביטחון, רכשה קוטיסארק ביטוח אצל חברת לוידס למקרה שתצטרך לשלם את הפרס. לוידס הסכימה, בתנאי שתקבל לידיה את המפלצת המיתולוגית לכשתתפס. 6. ביפן, גם מתאבדים זוכים לקבל את ביטוח החיים שלהם, וזו יכולה להיות אחת הסיבות למספר ההתאבדויות הגבוה ביפן מדי שנה. והנה עוד עובדה מעניינת למחפשי עבודה. Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, ומגייסת את שורותיה מפתחי Frontend, Backend, Full Stack ו-Frontend Team Leaders. Next Insurance מחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-next-insurance.com/careers והקליקו על הבאנר של Next Insurance לאתר הבית של עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
עושים רפואה, שבנו. מגיע למיון תינוק בן שבוע, מפרקס, ובסופו של דבר מאשפזים שני אנשים, את התינוק ואת האימא. איך זה נהיה?
דיברנו בהתחלה איזה בדיקות מיידיות אנחנו צריכים לעשות כשילד מפרקס, ובעצם אצל התינוק שטיפלנו בו, התקבלה תשובה של רמת סידן מאוד 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 נמוכה בדם. שזה למעשה...
מה המספרים?
הנורמלי הוא בגיל הזה מעל 8, אצל התינוק היה רמת סידן מתחת ל-6. המידע הזה הוא מידע מאוד מאוד חשוב, כי הדבר היחידי שיצליח לעצור את הפרקוסים אצל התינוק הזה, הוא מתן של סידן דרך הווריד. כך שבעצם אם עושים את הבדיקות הנכונות מיד ומקבלים תשובות מהר, נותנים גם טיפול מיידי שיכול לעזור מאוד לתינוק. השלב הבא בטיפול הוא להבין למה הייתה הירידה סידן כל כך משמעותית בתינוק כל כך קטן.
אז לא נעים להגיד, קצת פרוידיאני פה, אמא שוב אשמה.
לא בהכרח. לא בהכרח. תופעה של ירידת סידן בדם בתינוק בחודש הראשון לחיים היא תופעה ידועה. בחלק מהמקרים אלה בעיות שקשורות בפעילות או בבריאותו של התינוק, אבל לפעמים זה גם קשור בבריאותה של האם. ואם דיברנו קודם על ה... גורמים השונים שאחראים על שמירת הסידן בדם, גם פה אותם שחקנים קיימים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת האם אותו הורמון פארתיירואיד, הורמון קיים ומתפקד, כאשר יש סיבות מולדות לחוסר אותו הורמון, אותו פארתיירואיד הורמון, אבל גם יש סיבות מה שנקרא נרכשות. זאת אומרת, הבלוטה קיימת ומתפקדת, אבל משום מה באותו זמן סביב הלידה היא לא עובדת באופן מספק.
אחת הבדיקות שדבורי סיפרה שעשו לליאם זה ניקור מותני.
לליאם עשו ניקור מותני עוד טרם ידעו את הרמות הסידן שלו, כי אחת הסיבות לפרקוסים בגיל הילוד היא גם תהליכים זיהומיים. וזיהום בגיל הילוד, ובכלל זיהום שמערב את קרומי המוח ואת רקמת המוח, הוא זיהום מאוד מסוכן שיכול להתפשט במהירות בזק ולגרום לנזק קשה. ולכן, בהרבה תינוקות קטנים כשהם מגיעים אלינו במצב קשה, זאת אחת הבדיקות הראשונות שאנחנו עושים כדי לתת טיפול אנטיביוטי מהיר. שוב במטרה להציל את בריאותו של התינוק.
איך נראה הבינגו?
זה הקלה משמעותית, כי בעצם אתה מזהה מצב שיש לך טיפול טוב, שיכול לפתור את הבעיה מהר. זאת אומרת, בסיטואציה הזאת, כשרק הבעיה היא בעיה של חוסר אותו מינרל זוטר כמו סידן, כשאתה נותן את הסידן דרך הווריד ומייצב את הרמה בדם, בעצם הפרקוסים פוסקים. זאת אומרת, הצלחת לייצב את המצב הראשוני, הילד כרגע בעזרת תרופות יהיה ילד תקין לחלוטין, וזה הקלה גדולה שאתה יודע במה אתה מטפל, כי הרבה פעמים כשמגיע ילד מפרקס למיון, אנחנו לא מוצאים את הסיבה, ואנחנו צריכים בעצם לעשות ברורים, חוזרים ונשנים, כדי להבין למה זה קרה, ויש דאגה מאוד מאוד גדולה לעתיד של התינוק. ופה אנחנו ידענו בדיוק מה הסיבה.
ליאם היום ילד בריא?
ליאם ילד בריא לחלוטין, הוא מתפקד, הוא שמח, והאירוע אמנם, כמו שהוא מתואר מאוד דרמטי, אבל הוא טופל די מהר, אז אין עליו שום השפעה כרגע, זה לא ניכר.
אז יש לנו את היוריקה מצאתי, יש לנו את הבינגו, אבל הבינגו הזה מהר מאוד הופך לאוי ואבוי, כי מבינים שדבורי בעצם חולה.
הדבר הראשון זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שכשרואים ילד עם היפוקלצמיה ועם תת פעילות של הפארה-טיירואיד, צריך באמת לחפש מה שלומם. זאת אומרת, האם באמת, וישנם מצבים בהם, לאמא יש סידן גבוה, הסידן הגבוה עבר במהלך כל ההיריון לתינוק, והוא דיקה את הפעילות של בלוטת הפארה-טיירואיד של התינוק. ובאמת זה מה שהיה במקרה הזה. במקרה הזה חיפשנו, וגם הסיפור שדבורי סיפרה, קידם אותנו להבחן שלדבורי יש רמות סידן מאוד מאוד גבוהות בדם. כשיש רמות סידן מאוד מאוד גבוהות בדם, אנחנו שוב הולכים לסיבה של עודף פארתיירואיד הורמון. בדרך כלל הסיבה שגורמת לכך היא גידול של אותה בלוטה, שמפרישה את ההורמון. זה בדרך כלל לא גידול ממאיר, אלא אלה פשוט תאים שמסגשגים ומייצרים עודף של הורמון. זאת אומרת, מבחינת האדם, הבעיה העיקרית היא ההורמון שמופרש, לא התהליך הגידולי שמסב נזק, אלא הפרשת יתר של אותו הורמון.
מה הטיפול?
הטיפול הוא דבר ראשון לזהות ולהבין את הסיבה. ובאמת הצעד הראשוני שרואים שרמת ה-PTH היא מאוד גבוהה זה לאתר את המקור. דהיינו לעשות הדמיה, לעשות אולטרסאונד, לראות את מבנה הבלוטה ולראות אם אנחנו רואים באמת הגדלה של אחת מבלוטות הפארה-תיירואיד.
זה אחד הדברים שהיא אמרה, שהטכנאית אולטרסאונד שעשתה לה את הבדיקה אמרה, אני בחיים שלא ראיתי דבר כזה.
זה באמת היה גידול מאוד גדול. יחסית, ולכן הוא גם גרם לרמת סידן יותר גבוהה מאוד. והשלב השני הוא לתכנן ניתוח שבו קורטים את אותה בלוטה. הרמות סידן גבוהות הן סוג של מצב חירום. סידן גבוה גורם ליובש, הוא גורם לעצירות, הוא יכול להשפיע גם על הלחץ דם. תמיד אפשר לתת טיפול מיידי שבו ניתן להוריד את רמות הסידן על ידי מתן משתנים, מתן תרופות לפעמים שמורידות את רמות הסידן, אבל בסופו של דבר הטיפול הסופי הוא הוצאת, אם אתה מזהה את הגידול, הוצאתו.
אני רוצה רגע לחזור צעד אחורה ולדבר על, על הקשר של האמא והתינוק, כי אני חושב שיש פה מנגנון מאוד מעניין שאנחנו אולי צריכים לתת עליו קצת זרקור. מה קורה פה בעצם? יש פה שני יצורים מחוברים, נכון? בתקופת ההיריון, העובר והאימא חולקים, הם לא בדיוק חולקים מערכת דם אחת, אבל הם מעבירים ביניהם בצורה מאוד חופשית חומרים בין מערכות הדם של דרך השליה, בין מערכת הדם של העובר למערכת הדם של האם. ובעצם התינוק מקבל את אותם רמות סידן שיש לאימא שלו, שכמו שאנחנו כבר מבינים עכשיו, אחרי שאנחנו מכירים את כל הסיפור, רמות מאוד גבוהות של סידן. מה שזה עושה לתינוק, לעובר בתקופה הזאת, זה שזה משתק לחלוטין את הפעילות של הפארה-תיירואיד. תאר לעצמך שאני עכשיו לוקח גוש קרח ענק ושם על התרמוסטט. אוקיי? החדר עצמו יהיה מאוד חם. אוקיי? מכיוון שהצלחתי לנטרל את העבודה של התרמוסטט. הגוש קרח בעצם זה הסידן בעודף שהיה בכל תקופת ההיריון לעובר. שבתקופה הזאת הוא היה בעודף סידן. ברגע שאנחנו מנתקים את האימא מהתינוק, אוקיי, וחותכים את חבל הטבור, אין יותר הספקה של סידן מצד אחד מהאם. מצד שני, הפארה-תיירואיד כל כך בשוק שהוא לא מתפקד, והוא לא מייצר את ההורמון שנדרש כדי להעלות את רמות הסידן. ואז רמות הסידן של התינוק בימים הראשונים אחרי הלידה הולכות ויורדות בצורה משמעותית, ואין שום דבר שירים אותם. ואז כשאנחנו פגשנו את התינוק בשלב שהוא פרקס, הבעיה שלו הייתה הפוכה מהבעיה שלהם. לאימא יש רמות גבוהות של סידן בדם, עם כל הצרות שזה גורם, ולתינוק רמות נמוכות של סידן, מכיוון שהבלוטה שאמורה לשמור על סידן תקין, הייתה בשוק טוטלי מכל מה שעבר עליה במהלך ההיריון. וזה הדבר המעניין פה, שבעצם התינוק לקה בתופעה הפוכה לתופעה שלהם, מכיוון שהוא נחשף במשך כל תקופת ההיריון לרמות הגבוהות של הסידן.
זה לא ניוון אצלו את הבלוטת יותר את התריס?
הדבר המאוד משמח שזה סוג של ניוון לזמן קצר. זאת אומרת, הבלוטה יש לה יכולת התאוששות, וזה מה שגם קרה אצלו. ברגע שהוא נולד והתנתק מרמות הסידן הגבוהות של אימא שלו. בהתחלה הבלוטה הייתה, לא הצליחה לתפקד, אבל לאט לאט הבלוטה חוזרת לתפקוד, ולמעשה היום הוא לא נזקק לטיפול תרופתי. זאת בעיה זמנית באי תפקוד הבלוטה.
והבלוטה שלה חזרה לתפקד אחרי הניתוח?
במהלך הניתוחים בדרך כלל לא מסירים את כל ארבע, יש ארבע בלוטות פארה-תיירואיד, שזו תופעה מעניינת, אין בלוטה אחת, ובדרך כלל כשיש אדנומות הן יכולות להיות בכל הבלוטות, אבל זה נדיר מאוד, בדרך כלל ניתן להשאיר בלוטות שהן בלוטות תקינות ובריאות, והבלוטות לוקחות את הפיקוד ומפרישות PTH כדי הצורך.
כשדיברנו לפני שהתחלנו להקליט עם נטע, אז
למה בעצם אתה מגלה להם?
שדיברנו לפני,
כן.
אנחנו מדברים כבר שנים. אז ככה עלה לנו בעצם שזה לא, יש פה מקרה מאוד מיוחד שהאימא והעובר שמחוברים ביחד, העובר מושפע מתופעות שקורות בעצם בגוף של האם. ואז דיברנו על זה שזה לא, זה לא המקרה היחיד. יש עוד מקרים ש, שהמצב הרפואי של האימא משפיע על המצב של העובר. לדוגמה?
הדוגמה הכי הכי שכיחה זה סוכרת הריונית. נשים שבעצם במהלך ההיריון יש להם סוכרת. חלק מהמקרים הייתה להם סוכרת גם לפני ההיריון, ובחלקם זה סוכרת שהופיע במהלך ההיריון. אם האימא מאוד לא מאוזנת במהלך ההיריון, קרי רמות הסוכר שלה מאוד מאוד גבוהות, הן עוברות לתינוק. התינוק, אחד הופך להיות תינוק מאוד מאוד גדול, ולכן עוקבים אחרי נשים סוכרתיות מבחינת האולטרסאונד ומעריכים את גודל התינוק.
למה הוא גדל כל
כך? למה? כי סוכר מצד אחד הוא חומר בנייה, מצד שני הסוכר הגבוה גורם להפרשה של אינסולין גם אצל התינוק, והאינסולין עצמו הוא חומר בנייה. אז התינוק, הרקמות של התינוק מאוד מאוד מפותחות, מאוד, הוא ממש נולד
לכיתה א',
כמעט לכיתה א'.
אנחנו רואים ממש תינוקות של 5 קילו וזה.
אני סתם צחקתי, 5 קילו?
כן, כן.
בתנאי שהסוכרת לא מבוקרת, יש היום הרבה הרבה מרכזים שמטפלים בנשים עם סוכרת הריון, במטרה למנוע את עודף המשקל של העובר, או למנוע את העובדה שזה יהיה תינוק מאוד מאוד גדול. זאת גם בעיה טכנית ללדת תינוק כל כך גדול, וזה גם מסכן אותו אחר הלידה.
אם יותר את התריס מצליחה להתאזן וזה עושה משהו ללבלב של התינוק?
זה לא, מבחינה מיידית, רמות האינסולין של התינוק הן מאוד גבוהות אחרי הלידה, ולכן לחלק מהתינוקות יש סוכר נמוך. זה מאוד מאוד דומה למקרה שהתבטא בהפוך, אבל דומה למקרה של התינוק שלנו. פה האינסולין גורם לירידת סוכר, והוא מאוד מאוד גבוה, ולא תחת בקרה של רמת הסוכר האמיתית.
אני יכול לספר כרופא ילדים שעבד בתינוקות ופגיעה וכולי, שנולד באמת ילד שאנחנו יודעים שיש סיפור של סוכרת, או ילד בכלל גדול באופן כללי, אנחנו מיד אחרי הלידה לוקחים רמות סוכר, באמת בשביל לראות שהוא לא נמצא בהיפוגליקמיה, במצב של תת סוכר, שהיא כמובן מצב מסכן חיים.
התופעה הזאת היא בעצם תופעה חולפת. עוברים הימים והפרשת היתר של האינסולין הולכת ו נרגעת, ולתינוק בחודשים הראשונים לחייו, בדרך כלל אין בעיה רפואית שמלווה אותו. החשיפה ולרמות סוכר מאוד מאוד גבוהות במהלך ההיריון, היום יודעים שהיא משפיעה דווקא על העתיד של התינוקות, ילדים האלה, בוגרים, כי אנשים שחיו, תינוקות שחיו ברחם שבו הם היו חשופים לרמות סוכר גבוהות, יש להם יותר נטייה להשמנת יתר, יש להם יותר נטייה לסכרת, ולכן זאת אוכלוסייה שצריך ככה מאוד מאוד לחנך ולהסביר לגבי תזונה נכונה, כי הם יותר בסיכון מאחרים לסכרת והשמנת יתר.
אז פתאום אני חושב על זה, זה אומר שליאם נולד עם עצמות מאוד חזקות? לא, באמת, כי אתם יודעים על זה חומרי בנייה, ואם הוא כאילו יכול היה להשתמש ביותר משאבים מהאם,
אני לא בטוחה שזאת המשמעות, כי אני חושבת שלעצם יש איזה גבול מסוים שיכולה לספוג. אבל מה שבטוח שהפאר הטיירואיד שלו כרגע הוא מתפקד לחלוטין. זאת אומרת, זו תופעה שהיא זמנית לחלוטין.
ואת הנושא הזה של מצבים אימהיים שמשפיעים על העוברים, אפשר לפתוח, באמת, אולי אנחנו צריכים לעשות את זה.
מאישון דרך אלכוהול.
בדיוק, אישון אלכוהול, סמים, מחלות זיהומיות כמובן שיכולות להשפיע, אז אנחנו,
תרופות.
זה נושא, בקיצור, יש לנו רעיון לעוד פרק, אני חושב.
חלק מהדברים בשיחות בין יובל לביני, הן מגיעות לקטע של, אוקיי, יש תופעות, ואיך דברים מתנהלים, ואנחנו מדברים הרבה על מניעה. האם יש דרך למנוע את פעילות היתר או תת הפעילות של בלוטת יותרת התריס, ראשונית או שניונית?
זו שאלה לא פשוטה. זו תופעה, בכלל תופעות של הפרעה בבלוטת הפרתיירואיד הן לא כל כך שכיחות. יש קבוצות של אוכלוסייה שכן הן יותר בסיכון, בסיכוי לפתח בעיות בבלוטת הפרתיירואיד, במיוחד אם יש סיפור משפחתי. של אבנים בכליות או אירועים קודמים בבני משפחה עם בעיות בפארה-טיירואיד. בדרך כלל זה בעיה של אנשים יותר מבוגרים, ואז בדרך כלל המעקב הוא רמות של סידן בדם, בודקים את בריאות העצם, בודקים ויטמין D, גם עוקבים באופן שגרתי פעם בכמה שנים אחרי רמות הסידן בדם.
וזה לא כמו שעם סוכר, אם אני אוכל יותר מדי, אני אעשה לו לא טוב ללבלב שלי.
זה תופעה שאם היא קיימת, היא קיימת, היא בדרך כלל הנטייה היא עולם המתפתח סוג כזה של גידול, יש נטייה גם גנטית, אפילו יש הפרעות גנטיות שגורמות לגידולים כאלה, אז הרבה פעמים יש הפרעות כאלה במשפחות.
אז תאכלו גבינות, תאכלו טחינה.
לא, אבל אני חושב שאולי מה שכן צריך לעשות, זה בהמשך למה שנטע אומרת, אני חושב שקודם כל באמת מאוד קשה למנוע תופעות, קודם כל שהן לא שכיחות, ודבר שני שהן מופיעות באמת ללא איזשהו, הרבה פעמים זה ללא גורם חיצוני. אוקיי, אפשר אולי באמת לנחש את זה יותר במשפחות שזה מופיע אצלם, אבל רוב המקרים זה מקרים ספורדיים, זה מקרים שמגיעים באוכלוסייה ללא איזושהי הודעה מוקדמת. מה שאולי צריך לעשות זה באמת קצת להעלות את המודעות של הצוותים הרפואיים, של המאזינים שלנו, של התופעות של העיפות ואבנים וכל מיני בעיות בעצמות.
יובש,
כן, למרות שעוד פעם יש הרבה מאוד סיבות אחרות, כן, אבל יש לכם תופעות כאלה של השתנה מרובה, של יובש, זה תלכו לאנדוקרינולוג שלכם.
אבנים בכליות.
כן, של אבנים בכליות, נכון. אז צריך להיות מודעים לזה, זה יותר בצד של הצוות הרפואי, אני חושב, מבצד של המטופלים, זה לא איזה משהו שאתה יכול לעשות כמטופל, למנוע את זה, אבל אם אתה מוצא את זה מוקדם מדי, אז כמובן, כמו בהרבה דברים אחרים, הטיפול יותר קל וגם הנזקים פחות חמורים, מאשר אם אתה מתעלם ודוחה ומושך את זה הרבה זמן.
אז בשלב הזה, יובל, אני רוצה להודות מאוד לדוקטור נטע לבנטל שהגיע לאולפננו.
בשמחה, היה לי מעניין.
גם לנו.
תודה. עברנו הרבה היום, יובל.
כן, אני חושב שהחכמנו.
כן, שאלה אחת רק לפני שאנחנו נעשה עוד כמה סיכומים. הדבר היחידי שאתה לא דיברת עליו וקצת נשארת לו באוויר, זה ההבדל בין הפעילות של בלוטת יותרת, הטריס, הראשונית או השניונית.
כן, כן.
כאילו, מה, אוקיי. יש הבדל?
כן, כן, טוב, נסביר כדי שלא נשאיר אנשים יותר מדי מסוקרנים. כן. כשאנחנו מדברים על תת פעילות של בלוטת יותרת הטריס, אפשר להגיד פרתיירואיד? זה בסדר?
אם אתה מצליח, אוקיי. כן.
אני מצליח, זה יוצא לי דווקא... חלק. אז עודף פעילות יכול לגרם משני מצבים. מצב אחד ראשוני, שהבעיה היא בבלוטה עצמה, שהיא מייצרת כמויות גדולות של הורמון, בלי שאף אחד אחר יגיד לה לעשות את זה. המצב השני, השניוני, זה שהיא מושפעת מגורמים חיצוניים. זאת אומרת שמאיזושהי סיבה היא נחשפת לרמות נמוכות של סידן. ומכיוון שיש רמות נמוכות של סידן, היא פועלת מאוד... היא פועלת לייצור כמויות גדולות של PTH, אוקיי? לפעמים זה כאילו תואם למצב, אבל זה לגמרי חריגה מהנורמה. אני אתן לך דוגמה, אנשים עם מטופלי דיאליזה, יכולים לאבד הרבה סידן כתוצאה מפעולת הדיאליזה, רמות הסידן שלהם יורדות, ואז הבלוטה כאילו בתגובה נפצה. נורמלית והגיונית, מעלה את רמות ההורמון של ה-PTH. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים לשני האנשים האלה, אחד שיש לו בעיה ראשונית, ואחד שיש לו בעיה שניונית, של פעילות יתר של בלוטת הפרתיירואיד, בשני המצבים אנחנו רואים PTH גבוה.
תראה בדיוק את אותה התמונה, אבל הצייר הוא אחר.
כן, אבל מה שישתנה זה רמות הסידן. אם הבעיה היא ראשונית בבלוטה, ואנחנו מייצרים כמויות לא הגיוניות של PTH, חוץ מרמות גבוהות של הורמון PTH, סביר להניח שאנחנו נראה גם רמות גבוהות של סידן, כי זה בעצם מה שהוא עושה. לעומת זאת, במקרה שניוני, מול הרמות הגבוהות של ה-PTH, הרבה פעמים אנחנו נראה רמה נמוכה או תקינה של סידן, וזה אומר שהתגובה היא כאילו תגובה הגיונית למצב שהוא לא הגיוני. וזה ההבדל בין ראשוני לשניוני, ואני שמח
שסגרנו
את הפינה הזו.
אז באמת שמענו דרמה מטורפת, ואנחנו, כמו שאמרת, אנחנו עוד נתעסק בקשר שבין האם לילוד.
כן.
אישה חזקה.
כן, כן, אני חושב, קודם כל, תשמע, אני מניח ש... הדבר הזה, לא יודע, אני אף פעם לא הייתי במצב כזה, אבל ליוויתי הרבה אנשים בהרבה מצבים דומים. אתה מסתכל על זה בדיעבד, וזה נראה לך כמו איזה סרט שקרה למישהו אחר. זה מסוג הדברים שאתה תוך כדי, אתה בכלל לא מבין מה עובר עליך. ואני מניח שדבוריק, בזמן שהיא הביאה את הילד שלה למיון, היא גם מספרת, היא הייתה במצב מאוד, מאוד קשה מבחינה נפשית, וגם בעצמה הרגישה לא טוב. וזה כמו סרט כזה שעובר לך מול העיניים. זה החוויה של המטופל או של המשפחה שלו. גם הצוות הרפואי, אם אתה שואל אותי, היה במצב דומה. זאת אומרת, אתה מקבל, זה מ-0 ל-100 בכלום שניות. זה כל העבודה של טיפול נמרץ. אתה יכול רגע אחד להיות בשנטי מוחלט, ושנייה אחרי זה יש לך ילד מפרכס בידיים, שאתה לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. יש רשימה אינסופית של דברים שיכולים לגרום לפרכוס, ואתה מתחיל למחוק אחד אחד. אז כבר דיברנו על זה, אני לא אחזר על זה שוב, אבל אתה בעצם עובד בשיטת האלימינציה. אתה עושה זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, עד שמשהו קופץ, וכן, והאוריקה הזה, גם על זה דיברנו, של פתאום קופצת רמה לא תקינה של סידן, זה משנה את כל המוד של העבודה, ממישהו שמחפש כזה, אתה יודע, משהו הלך לו לאיבוד והוא לא יודע איפה הוא נמצא, לזה שיש לך ביד את האקדח המעשן, ועכשיו אתה יכול להתחיל לבנות את הטיפול. הדבר החכם שנעשה פה, זה שהם באמת ידעו ללכת לחפש גם אצל האימא את המקור לבעיה, וזה בעצם מה שפתר את כל התעלומה. אם זה היה פרק של דוקטור האוס, בטח היו עוברים בדרך כל מיני תהפוכות ועניינים. אני שמח, אני גאה בצוות של סורוקה, שדי מהר הגיע להבחנה הנכונה, ועשה את זה באמת with flying colors.
אנחנו נסיים עם אחת השאלות החשובות, לשאול את דבורי מקיני.
שלומי, היום בסדר. הגשמתי חלום, פתחתי סטודיו עם בעלי, כי בעלי גם מאמן. אנחנו פתחנו סטודיו בנתיבות, אנחנו מאמני כושר. הגשמנו חלום סוף סוף. מה שקרה עם ים נתן לנו את הפוש הזה לעשות משהו עם עצמנו, כאילו אמרתי, אם אני לא אוכל יותר לאמן, אז לפחות שיהיה לנו את העסק הזה שלנו, שאני אוכל להביא מאמנים אחרים. והקשבנו חלום, פתחנו סטודיו, ואנחנו מביאים לשם את הילדים, את ליאם ואת מיה, ומביאים אותם שגם יתאמו מהאימונים, והנה אבא שלו כבר עובד עם ליאם על סקווטים. בין 8 חודשים הוא עושה איתו סקווטים, גם עם הילדה. יש לנו קיר טיפוס, הוא אומר, אל תדאגי, הוא ילמד לטפס. אמרתי, אבל הוא קטן, לא צריך, הוא ילמד, אל תדאגי. צריך לבדוק, אין מה לעשות, לא משחקים בבריאות. ואני אגיד לך משהו, כששכבתי במחלקה, התעוררתי ולחוץ למחלקה, אני הייתי, מה זה עצובה? ישבתי והייתי בטלפון, והסתכלתי על האנשים שמסביבים מאושפזים, והסתכלתי בטלפון, באינסטגרם, כאילו אתה רואה אנשים, כאילו אנשים שעברו דברים קשים, ואתה מסתכל באינסטגרם, ואתה רואה אנשים שעושים כאב ושמחים ומאושרים, ואתה אומר, וואלה, הכי חשוב בחיים זה באמת בריאות. כאב לי, הייתי עצובה, הייתי אומרת, יש פה אנשים מסכנים, ויש פה אנשים שעושים שמח. צריך באמת לקחת כל דבר בפרופורציה, ולעשות בדיקות, ולא להזניח את הבריאות.
שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907. ואיך דברים מתנהלים, ואנחנו מדברים הרבה על מניעה של מצבים מסוים. יש דרך למנוע הייפר או היפר תיירודיזם, היפר פארה תיירודיזם, היפר פיירה, היפר פארה תיירודיזם, רגע אני אצליח, היפר או היפו פארה תיירודיזם, פארה תיירודיזם, אני אצליח את זה.
קיצור, יש לנו את הקטע של הפספוסים, אפשר להמשיך.
האם יש דרך למנוע היפר או הייפו? האם יש דרך למנוע היפו?
תת פעילות.
נכון, אוקיי. האם יש דרך לפתור תת פעילות או פעילות יתר של בלוטת יותרת התריס, מסוג ראשוני או שניוני, כמו שיובל ביקש ממני להקפיד בשאלתי.
את זוכרת מה הייתה הגאולה?
אנחנו נעשה את זה עכשיו נקי, אני אצא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.